ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז כך, אנחנו הגענו אחרי שעשינו את הסדר, למדנו קצת על כל ההשתלשלות של מסורת תורה שבכתב ושבעל פה, רצינו לסגור אותה מכל הקצוות שלה, אז הגענו למסקנה שבנושא, בחלק של התורה שבעל פה ודאי, שכל מה שנמצא בידינו בחתימת התלמוד על ידי רבינה ורבשי, כל מה שהם חתמו וסיכמו, הם, כמו שאמרנו, הם חתמו גם בעצם את שני התלמודים, כי הם באו כבטראי אחרי התלמוד בבלי שהיה 100 שנים קודם בארץ ישראל, והם היו הסמכות העליונה האחרונה שהייתה כלל ישראלית. ומאז ועד היום, 1400 שנה בערך, אנחנו נשענים רק על שולחן אחד, אין לנו יותר שום מקורות אחרים. כל חכם מישראל שיבוא ויגיד סברה מליבו, אם הוא יגיד סבראי, נתמודד, מה נעשה? סברה לפעמים זה יכול להיות סברה מאוד חזקה, הגמרא הרבה פעמים אומרת סברה דאורייתא, אדם שבא עם סברה חזקה ומוציא מתוך ההלכה הוכחה אפילו סברתי, צריכים להתמודד מולה. אם החכמים מסכימים, אז זה גם כוח. אבל אם אין לו שום בסיס ואומר דברים שאין להם מקורות, אז ודאי שהדברים שלו אין בהם טעם. אנחנו כולנו נשענים רק על, כולנו סמוכים על שולחן אחד. אז עכשיו, מה קרה? בואו נעשה חשבון עם עצמנו. נתאר לעצמנו שהיום אנחנו נמצאים ואין לנו את ארון הספרים היהודי שלנו, יש לנו רק, במקום כתבי ידות, יש לנו לכל אחד תלמוד בבלי בבית. אז מה הוא יעשה? בואו נתאר לעצמנו איך זה נראה תלמוד בבלי, בלי רשי ובלי פירושים. היינו, איזה נקרא תקופת הגאונים, סבוראי ואחר כך הגאונים, איזה חוכמה רבה הייתה לחכמים במסורת שלהם, במסורת הקבלה שלהם, הייתה להם מסורת מרב לתלמיד, איך ללמוד התלמוד, איך להבין אותו, איך להכריע אותו. כל זה הייתה מסורת תקופת הגאונים. אחר כך, גם בתקופת הראשונים, כמובן שתמיד עם ישראל היה בפיזור גדול, אז היו כמה וכמה כמה אזורים שבהם היה יותר בית מדרש של חכמים. בספרד היה, בארצות אשכנז היה את בעלי התוספות, ואנחנו לא יכולים עכשיו להיכנס לעוד שאלה חדשה, איך התלמוד למעשה התחיל להיות סובל שתי אפשרויות. בקיצור, אנחנו מרגע חתימת התלמוד, הרמב״ם כותב בהקדמת היד החזקה שכל חכם וחכם יש לו את המסורת שלו, ולפעמים יש גם כן את מה שהוא מבין לפי ראות עיניו בהבנת התלמוד, לפי ההוכחות שהוא מביא, ובהחלט סביר שבאמת טיפול מחלוקת בין שני חכמים. כמו שבתקופת הסנהדרין, עד הכרעת שהסנהדרין היו נמנים לרוב, עדיין היו חכמים שרואים את הדברים אחרת. ודרך אגב, שבוע שעבר אתה שאלת אותי לגבי המאמר בגמרא שם בסנהדרין, משרבו תלמידים שלא שימשו, תלמידים שימשו שיתו כל צרוקם, אז רבתה מחלוקת בישראל. אז ראיתי שהרמב״ם עצמו בהקדמת המשניות מסביר את זה, הוא אומר שכמה שהחוכמה הייתה יותר, כמה ששימשו את הרב, זה היה גורם שההיגיון השכלי היה צרוף והיה פחות ופחות חילוקים, וכמה שלא שימשו את רבם, זה גורם שהדעת האנושית יכולה יותר ויותר לראות את הדברים שונה. הכל עוד שהיה לנו סנהדרין, אז היה לנו, אז זה לא היה כל כך רלוונטי, שיהיה לנו אלף דעות, אבל יש הכרעת הרוב. אבל ברגע שכבר איבדנו את הכוח המאחד, ועכשיו כל כך יש ריבוי דעות, אז זה גורם לנו צרה גדולה. מה הצרה הגדולה? אז כל עוד שהרמב״ם אומר, כל עוד שעם ישראל בפיזור, אז כל קהילה וקהילה צריכה לקבל את הכוח המכריע שבידה. מה זה נקרא מרא דאתרא? למה באתרי דרבי אליעזר כך היו עושים? והריטב"א שם אומר שבוודאי זה היה עד שלא הכריעו הסנהדרין. כל עוד שלא הייתה הכרעה, אז באתרי דמר, כל עוד שהספק, הולכים אחרי הוראת חכם. מקום שיש בו מורה הוראה חכם, אז צריכים ללכת אחריו. מה לעשות שיש בעיר אחת שני מורה הוראה? צריכים לקבל על עצמם, אין לדבר סוף. כי תמיד אני יכול לשאול תיאורטית עוד חכם ועוד חכם, ויכול להיות שהוא ישקול בדעתו שונה. אז אם זה במקום, יש כזה מושג של מרא דאתרא, הכוונה היא שהציבור קיבל על עצמו את הוראות החכם הזה, כדי שלא יהיה לו תתגודדו, כדי שיהיה לו יהיה שני בתי דין בעיר אחת, והתורה לא תחלק לכמה וכמה וכמה דעות. עוד מעט תראה מה אנחנו עושים בזמננו. על כל פנים, זה היה המצב המתוקן שבכל קהילה בישראל היה מה שנקרא מרא דאתרא, והוא היה בעל ההוראה באותו מקום.
אין לו סמכות כמו הסנהדרין.
ברור שלא. אין לו סמכות. מי שיעשה בתוך ביתו בצניעות, מי שיעשה, הוא לא יעבור על הוראה, כי חכם שהבין בליבו, הוא עשה. אבל זה לא מחייב, ההוראה הזאת לא מחייבת, אבל זו ההנהגה הציבורית. ככה כשעם ישראל צריכים להתרגל לכללי הישרדות. יש כללי הישרדות בגלות שאין לנו סנהדרין מאחד, אז התורה נתנה לנו כיוון איך שורדים גם בתנאי גלות. אז כל קהילה וקהילה בישראל, על כל פנים, ברגע, אבל אומר הרמב״ם, אף חכם לא הפך להיות מחייב את כלל ישראל, אלא זה רק חיוב לאנשי מקומו. לדוגמה, אם רבינו גרשו מאור הגולה, הנהיג הנהגות ותיקן תקנות לאנשי מדינתו, אז ברור שזה לא חייב את אנשי מדינה אחרת. כי זו הייתה תקנה מקומית מכוח הבית דין שבעירו. הבית דין שבעירו זה כוח מחייב. יכול להיות שחכם מרא דאתרא חייב שיהיה לו בית דין איתו. שזה לא סתם שהוא לבד, אלא שזה בית דין של העיר, שלתקן תקנה לא מספיק מרא דאתרא. להורות הוראה, כל חכם מישראל יכול להורות, אם מישהו בא לקבל ממנו הוראה. אבל לגבי, וגם אחרי, כידוע הגמרא אומרת שאם אדם הלך לחכם ואסר לו, אז הוא כבר לא יכול ללכת לחכם אחר, בגלל שהוא כעת כבר שמע את הוראת החכם, וההוראה הזאת מחייבת אותו. אלא אם כן, הוא ילך לחכם השני, ויספר לו שהוא הלך לחכם ואסר, ואז הם ידונו ביניהם, וייתכן שהחכם יחזור בו. אבל זה הוראה, הוראת חכם זה כוח מחייב. אז זה מה שיש לנו עכשיו, אומר הרמב״ם.
לא רק שזה לא פותר את כל השאר הציבור מללמוד על מנת לקיים, לכל אחד יש חובה כזאת.
ברור.
כן, להגיע על פי חוכמתו להלכה.
נכון, וגם אם הוא לא יגיע להיות מורה הוראה, אבל איך הוא ידע לשאול שאלה, איך הוא ידע בכלל שיש כאן בעיה.
זה מה הפסוק ככל אשר ירוך?
לא.
זה מה קורה?
אתה יכול להגיד שאלה טובה. אתה שואל שאלה טובה, מי שהראשונים דנים בזה, מה זה נקרא כוח חכם שהורה? חכם שהורה, יש כוח בתורה, כוח הוראה. יש הוראת יחיד, זה גם כוח. הוראת הרבים זה כוח מכריע שהופך את זה לחלק בלתי נפרד מתורת משה. מכוח על פי המשפט אשר אמרו לך תעשה. אבל הוראת חכם זה כוח שהתורה מסרה בידיו. הוא הורה הוראה. יש לך ספק, אתה הלכת לחכם, הוא קיבל מהתורה כוח חכם שהורה. עכשיו, אם אתה רוצה לבטל את זה, אתה צריך כוח חזק ממנו.
הוא בגלל שיש...
נכון. לא, שם זה סנהדרין. זה הרמב"ם הלכות ממרים מביא את זה בסנהדרין. שאין מבטלים דברי חברו, אלא אם כן גדול מן בחוכמה ובמניין. בסדר, זה בית יוסף שואל, באמת, הוא מקשה שאלה. למה המוראים לא יכולים לחלוק על תנאים, שואל הכסף משנה בהלכות ממרים? הוא אומר תשובה קצת קשה, הוא אומר שקיבלו עליהם. אלה פלאי, מה? יפה, אז יש לזה כמה. התשובה היותר פשוטה, שהמוראים היה להם קים להנאיה, ידעו שהתנאים, כמו שהראש כותב על הגאונים. הוא אומר, אי אפשר לחלוק על דבריהם, כי כל דבריהם דברי קבלה. כלומר, אז מה הפירוש? כיוון שהם היו כל כך קרובים בזמן חתימת התלמוד, אז שגאון בישראל אומר, אחד מהגאונים, דבריהם מקובלים. זה כבר קבלה, זה לא סברה. ולכן הכוח שלהם הרבה יותר חזק. אז תנאים ששנו, שהיו יותר קרובים לדור המשניות, אז היו יודעים שדבריהם ודאי יותר אותנטיים, יותר ברורי.
למה, אבל אם אפשר לשאול, למה דווקא מבחינת הסיבה שאנחנו לא מקבלים זה אחרת מדברי קבלה? אולי נאמר שפשוט הסברה שלהם יותר נכונה, או שהם יותר חכמים
אפשר גם את זה.
הדורות,
אני מאמין שזה לזה התכוון לבית יוסף. הוא אומר, מה זה קיבלו עליהם? קיבלו עליהם באמת כי הבינו שכמה שיותר קדומים סברתם יותר בהירה, יותר חכמים. על דרך מה שהרמב"ם פירש, שכמה ששימשו בהלכה, אז פחות הדעה, הדעת יותר מתחלקת. אז טוב, למעשה, אז כמו שאני חוזר רק בשביל לדעת כמה שהדברים הם אחוזים בידינו בצורה יסודית. אז תתארו לכם, מתקופת חתימת התלמוד, הסבוראים, הגאונים והראשונים, אז היו, כל חכם בישראל היה צריך להיות חכם עצום ונורא. כל שאלה קטנה היה צריך להיות בקי בכל שני התלמודים, ולחשבן את כל השאלה, את כל המקורות, וליישב את כל הקושיות ולהסיק מסקנה. פלא פלאים, זה לא יאומן. תתארו לכם שאנחנו היינו צריכים בלי שום כלי עזר להגיע לכל שאלה, איזה גאונות, היינו צריכים גם ללמוד את כל החומר, לזכור אותו, לחשבן אותו, להכריע אותו. כל זה היה צריך להיות כל יהודי שמורה הוראה. אז הראשון שעשה לנו את השירות הגדול, אפשר להגיד, זה היה, הראשון היה עריף, שהוא בא וקיצר את התלמוד לסוגיות ההלכתיות. רב אלפס עשה את הלכות רב אלפס, סיכם שכל יהודי יוכל ללמוד, במקום את כל התלמוד, ללמוד בקיצור נמרץ את כל המסקנות ההלכתיות של התלמוד. וכבר קיצר הליכים. אז יהודי, זה לא יכול להיות שאם היה רב שמורה הוראה, זה היה בשבילו יותר לחזור על קיצורי הדברים. ויהודי רגיל שלומד את רב אלפס, הוא ודאי בקי בכל היסודות התורניים, להורות הוראה, אז אם יש לו, הוא יכול לפתוח את הסוגיה המקורית ולראות יותר בהרחבה. אבל הוא עשה פעולה מאוד ייחודית, ויש שם גם לא רק, זה לא רק איסוף, זה לא רק ליקוד, זה גם הכרעות, והוא מכריע הרבה פעמים כל שאלה תלמודית שלא הוכרעה. רב אלפס היה הראשון שעשה את הפעולה הזו, של הסידור. מי שעשה לנו את כל הסדר המשמעותי ביותר, זה כמו של באמת החיבור, אפשר להגיד שמאז מתן תורה לא היה כזה חיבור וגם לא יהיה, היד החזקה לרמב"ם. זה דבר שפילאי, פילאי, פילאי, איך אדם הצליח לעשות כזו פעולה. זה באמת דבר מופלא ביותר. מי שחושב מה שהרמב"ם עשה פה, לקבץ את כל תורה שבעל פה, זה כולל הרמב"ם, לוקח שם כולל את כל מדרשי התנאים, את כל התלמודים, גם המדרשים הוא מביא איפה שהדברים רלוונטיים להלכה. כל דבר שנמצא בתורה שבעל פה, הכל הוא קיבץ בסדר הכי מופתי שייתכן, הכי ארגוני שיכול להיות. כל דבר ממש עומד על מקומו המדויק, וגם עם הגדרות מדויקות, מה דאורייתא, מה דרבנן, מה עיקר, מה תפל. זה לא יאומן הסדר המדויק שהפעולה, אין לזה אח ורע. תראו את כל מי שהיה עשה דבר, היו לנו אוספים על סדר תרי"ג, היה באג, היה סמג, היה ספר מצוות קטן, הרבה חכמים עשו פעולות, אבל אף אחד לא קיבץ את כל התורה כולה. זה דבר ממש פילי. עכשיו, למעשה אפשר להגיד שעד היום כל תורה שבעל פה עומדת לזכותו של הרמב״ם. כי כל מה שהתפתח, התפתח על שולחנו של הרמב״ם. נעשה חשבון. אחרי הרמב״ם הגיע מי שעשה את הפעולה הבאה הכי משמעותית לעם ישראל, זה היה, אפשר להגיד, הראש. הראש חיבר חיבור על הריף. חיבר חיבור, צריכים לדעת, רבינו אשר זה חיבור רשמי, לא יודע למה המדפיסים חילקו את זה, אבל צריכים לדעת שזה כמו שערן, וכמו שהנימוקי יוסף וכל המחברים חיברו על הריף, הראש זה חיבור על הריף. והוא בקיצור לשונו קיבץ את כל סברות חכמי אשכנז, והוא דן על דברי הריף, לפעמים חלק איתו, לפעמים מסכים איתו, וסיכם ופסק והכריע. עכשיו הבן של הראש עשה את הפעולה הבאה המשמעותית, הוא הלך וכתב, סידר את כל התורה כולה בסדר של ארבעה טורים, ושם הוא כלל את פסקי הרמב״ם ואת פסקי אביב הראש. הוא עשה כאילו חיבור בין הרמב״ם והראש, ועל פי זה הוא הכריע בכל מקום, בכל סוגיה. הגיע בית יוסף וחיבר את החיבור שלו בית יוסף על גבי ארבעה טורים, והוא לקח לו כשיטה, אני חושב שבזה אולי חלק עם הטור, הוא צירף את הריף לרוב דעות. הוא אמר, איפה שיש רמב״ם ריף ראש, אז הוא לוקח ומצרף ומכריע ביניהם כרוב דעות. זאת אומרת, לדעת, החכמים האלה, למה נבחרו הם? אני יכול לאסוף, להביא לכם רשימה של כל מיני חכמים עלומי שם, ולעשות רוב, לספור מספרים. זה לא עובד ככה. מדובר פה הרי בסך הכל, הרי הריף הרמב״ם נקרא לזה הבית המדרש של חכמי ספרד, והראש הוא מרכז את כל חכמי אשכנז וצרפת, הם בעצם היו שתי אפשר להגיד מהלכים בסוגיות. אז לכן החכמים האלה הם מייצגים פה מהלכים מאוד מרכזיים וכלליים. אז בית יוסף לקח לו לשיטה, והוא אומר בהקדמה שהוא יכריע כרוב דעות. הוא עשה לו מין בית דין כזה של שלושת החכמים המופלגים האלה, והנטייה שלו הייתה להכריע בצורה הזאת. ואת המסקנות, את התמצית, ההלכה שלו בבית יוסף, הוא ריכז בחיבור קטן מאוד שנקרא שולחן ערוך. מה אני אומר חיבור קטן מאוד? שולחן ערוך היום זה אחד מהחיבורים הכי תופסים בארון הספרים היהודי הכי הרבה מקום. מה שמצחיק, מי שיודע מה זה השולחן ערוך המקורי, זה ספר שהוא כתב אותו, שיהודי יחזור עליו פעם ב-30 יום על כל 4 חלקי שולחן ערוך. בקיצור נמרץ, ממש, יש לי בבית את זה בספר ספרון קטן, כל 4 חלקי שולחן ערוך, יושבים וגורסים פעם בחודש, הוא אומר, זה התוכנית, שיהודי ידע את כל התורה הלכה למעשה. טוב, התחילו, אבל זה היה חידוש גדול, בא יהודי ולוקח על הגב שלו להכריע את כל התורה כולה, אז התחילו הדיונים, התחילו החכמים מאחרי דורו, והתחילו נושא כליו לדון, וכמובן שבעל המפה הראשון זה היה הרמה שהוא לפעמים חלק עליו בסברה, לפעמים חלק עליו בהכרעה, ולפעמים ציין את המנהגי אשכנז שנהגו שלא כהכרעתו. זה בעצם היה כל ה... ועל גביהם כמובן שהיו חיבורים לעין קץ, חלק של חכמי ספרד, חלק של חכמי אשכנז, ואני אומר, חייב להגיד פה הערה מליבי, אני חייב להגיד לכם, אני לא מבין, אני הקטן, לא מבין איך התפתחה המציאות הזאת, שלקחו וחילקו את עם ישראל לשתי תורות, כאילו שכל מי שסביב נולד בארצות מסוימות שייך לפסקי הרב בית יוסף, מי שנולד בארצות אשכנז שייך לפסקי הרמה. הדבר זו גישה חדשה. כל הדורות של עם ישראל, מפסק השולחן ערוך ועד, אפשר להגיד עד לפני 50 שנה, הלכו אחרי לפי הדברים בעצמם. תיקחו את הפרי חדש שהיה חכמי ספרד, חלק על הבית יוסף במאות ואלפי פעמים. וכמה פעמים, ולא שמענו אף פעם שהדברים הוכרעו לפי חלוקה מסוימת של חכמים. התורה היא דינמית, כל עוד שאין לנו סנהדרין, הדברים צריכים כל הזמן להתפתח ולהתברר, ואם בא חכם גדול מישראל ומכריע כצד אחד, זה מחייב את כולם במידה שווה. ולכן כל הגישה הזאת היא תמועה מאוד, ובאמת אני חושב שלא שמענו את זה מעולם. נביא לדוגמה, החפץ חיים היה מורה הוראה גדול, והספר שלו התחבר לכל קצות ישראל, ונדמה לי שמחרו אותם, נדמה לי אפילו למרוקו זה הגיע, ולארצות לכל מקום נשלח. לא עלה בדעתו פעם אחת לכתוב בהלכה, תלוי אם אתה כזה או אתה כזה. לא שמענו... מה זה?
נוהגים
כהלמה. נוהגים. אמרת נוהגים. מנהג. בכל מקום שההלכה רופפת בידך, הלך אחר המנהג. מנהג זה צורה של סוג הכרעה, אבל לא בגלל שאני נהגתי, זה מכריע את ההלכה. איפה שההלכה מכריעה, המנהג כמעט דלי תדמי. איפה שזה רופף בידך, אז המנהג זה סוג של ברירת מחדל. מה אני יכול לעשות?
של
מרא דאתרא. מרא דאתרא, יש לך... מרא דאתרא. איך ייתכן? הפרי חדש גר בארץ ישראל וחלק על מרא דאתרא. מי אומר שדבר כזה? איך אפשר להמליך חכם בישראל להגיד שהוא מרא דאתרא של כל ארץ ישראל לנצח? דבר כזה נשמע? התקבצנו בקיבוץ גלויות, ועכשיו אם זכינו, המרי ברב ניסה להקים את הסנהדרין מחדש, לא זכינו, לא הוכשרה השעה, אז צריכים להתמודד בדרכי החוכמה. ועל דרך המשנה ברורה שבכל סוגיה הוא מכריע מתוך תראות הביאור הלכה כמה הוא תורח להכריע את ההלכה, אף פעם הוא לא משתמש בגישה כיוון שאני אשכנזי אני מחויב לרמה, אלף פעמים הוא חולק על הרמה, אלף פעמים הוא מכריע דלא כזה וכן להפך, ואף פעם אין כזו נימה של הכרעה. אז הדבר הזה הוא פלא פלאים, פלאי גדול, וזה מחלק את עם ישראל לעניות דעתי לשתי תורות, והדבר הזה הוא ודאי שלא יעזר.
מה צריך לעשות?
ללכת אחרי גדול חכם בישראל, שהיה מורה הוראה, ואם אתה תגיע להוראה, ואתה נכנסת לסוגיה, אתה תגשש. אם אין לך עדיין את היכולת, אתה לוקח מורה הוראה מובהק, לא אכפת לי את מי אתה בוחר, תבחר. ממש לא, ממש לא.
מה זה
קיבלנו? מה?
איפה זה כתוב?
כתוב,
אז כנראה שבאותו דור, אז אולי באותו דור שחיו בסמוך לו, הם היו הרגישו שאולי היה, אני לא יודע, אבל דבר איתך בעקרונות.
לא, הוא נשמח על ידי מתי
רבים
שלך.
אז מה? חזרה הסמיכה לישראל או לא חזרה הסמיכה לעם ישראל? אתה רוצה לספור, אתה רוצה, אז אם אני הולך ואני משיג סמיכה מ-300 רבנים, אתה מחויב לפסקים שלי?
אולי, אם יעבירו לרב.
לא שמענו דברים כאלה, לא שמענו. אנחנו עם חוקי, אי אפשר ליצור, אתה מאבד, אז בעצם אפשר לסגור לפי דעת.
אבל זה אף פעם יקרה ששרב יקבל ממתי.
טוב, אני אמרתי,
זה אף פעם יקרה.
לא שמענו על כזה כלל. לא שמענו על כזה כלל. או שחזרה הסמיכה לעם ישראל, ואז הסנהדרין מקבלים את כל התוקף שלהם, או לא.
אז מה יהיה בפועל?
בפועל יהיה שתלך אחרי מורה הוראה מובהק, תבחר לך, וכל סוגיה הוא יכריע כמו רופא. מה אתה עושה ברפואה שאתה לא מבין ברפואה? ממש לא, ממש לא. מה זה? בין כורח הזה כך, כן, נכון. אז מה אתה מציע? אנחנו בברירת מחדל, אנחנו בהישרדות, עד שהם מתפללים בכל יום, שבע שופטינו כבראשונה, עם ישראל נמצא במצב שכל שאלה ששואלים, המילה הראשונה מחלוקת, המילה הראשונה ואחרונה גם כן.
יש גם את המנהגים, יש גם את הלכתוש תורת ממך, יש
דברים שוליים.
משהו שבאופן טבעי...
דברים שוליים. ברגע... אני אומר ככה, אדם גר ברובע היהודי, אז מטבע הדברים, אם הוא הולך...
מה שאבא שלו וסבא שלו...
לא רלוונטי.
אמרנו לא רלוונטי.
עוד פעם, במה? במנהג של קטניות, אז עד שהמשיח יבוא כנראה אני לא אזכה לאכול אורז בפסח. אני בבעיה גדולה, אבל לא נורא. אבל בדברים של פסקי הלכה, של אחרי ההלכה, איך ייתכן שהתורה תתחלק? הולכים לחכם מובהק בישראל, הוא מצרף את כל דעות החכמים שהיו מכל קצות ישראל, והוא הולך אחרי או רוב דעות אם הוא רוצה, או אחרי הדעת שהדעת נותנת, פעם כך, פעם כך, כל חכם, אנחנו לא, אם לא זכינו להיות מורה הוראה, ככה דנים. אז לא ייתכן שהדבר הזה יתחלק לפי עדה. הדבר הזה נחלק באחרי האמיתי.
אז מה זה מסורת פסיקה לפי הרב?
יש מסורת, זה מסורת פסיקה, מי עושה יש מסורת פסיקה? מסורת פסיקה זה שימוש חכמים.
יש מסורת פסיקה ש...
של מה?
שעל פיו... גם הבית יוסף הכריע לפי שלושת הגדולים האלה.
ומישהו שיתווכח איתו ויגיד לו שההכריע הזה הוא לא מקובל עליו, והוא חושב שצריך להכריע לפי ארבעה ולא לפי שלושה, מה תעשה?
אבל עובדה שכל ישראל
אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע. הנה אני מביא לחכם חכם מובהק מישראל, הפרי חדש, שהוא ממש חכם מובהק, מי שקורא את הכתבים שלו הוא נדעה מגודל חוכמתו, שהוא לא קיבל. הוא חלק עם הבית יוסף לאורך כל הדרך, הוא היה בן דורו. מה?
עם ישראל לא קיבל את הפרי חדש.
מה פה שלו? עוד פעם, קיבל. מה זה קיבל?
אין אף אחד היום שאומר, אני הולך כמו פרי חדש.
אני לא מוכן ללכת לפרי חדש.
אז אני יכול לשאול
את הפרי
חדש ולהגיד, אני הולך עם
פרי חדש. עוד פעם, אם אתה הגעת להוראה, הפרי חדש שכנע אותך, אתה חייב ללכת אחריו. אם לא הגעת להוראה, אז אתה לא נמצא במקום הזה, אז אתה הולך למישהו שכן הגיע להוראה. אז הרב נבן צהל בעיניך הוא הדמות, הסמכות, אם תבחר בו, הוא יכריע לך בכל שאלה לפי ראות עיניו. בדיוק כמו שאתה הולך לפרופסור בן קארי, אני לא מבין ברפואה.
גבוה לעומת הפרי חדש.
אני לא יודע, אם לא הגעתי להוראה, אז למה אתה אומר מדבר בשמו?
מה?
אני אלך לחכם שלא ייתן משקל לא לבית יוסף ולא לפרי חדש, אלא בכל סוגיה יכריע לפי ענייניו.
אין כזה
היום. אין הזה, נרים ידיים.
אבל יש הרבה ראשונים שמדיברו בסוגיות.
נו, ומה?
והולכים לפי מי שיש לו משקל כבד.
איך בודקים משקל כבד?
מה?
איך בודקים משקל כבד? תנאים ומוראים, אנחנו יודעים שזה מוסכמה בתלמוד.
זה משקל כבד.
מאיפה אתה יודע? מי אמר לך את זה?
מה?
מי אמר לך את זה?
ברור,
לא. לא יודע. עוד פעם, אני אומר, אנחנו דיברנו, אני מדבר איתך על כללי הוראה, מי שהחליט לקחת כזה כלל, אני חושב שזה כלל חדש שלא מוזכר לנו במסורת הכללים. לא יכול להיות שנמליך חכם יחיד מישראל, אין דן יחידי אלא אחד, אין דבר כזה שדעת יחיד מכריע, אלא אם כן הוא שכנע את החכמים. שכנע, שכנע. החכמים, מאז חתימת התלמוד החכמים הם יועצים ואין להם סמכות. הרב נבנצל, ממה נפשך? אם באתי אליו שאני לא מבין תהלך ואני לא מבין בתחום, אז הוא הרופא המשפחה שלי. פעם אני מתווכח עם רופא המשפחה שלי? לא, כי אני לא מבין בזה. אם אני בא אליו כתלמיד חכם ושואל אותו, ילמדי מרבי, ואומר לו, למה הרב הכריע כך? אמר לי תטעמו, והטעם לא שכנע אותי, אז אסור לי לקבל.
אז מה?
כי אני צד בעניין. אם הגעתי להוראה ואני בא לקבל נוטעם, אז אני לא יכול לקבל את טעמו, כי הוא לא שכנע אותי.
אבל
מה זה?
אם
לא תהיה לי ברירה ואני אשאר בספק שלי, אז אומרת המשנה במסכת תבות, עשה לך רב, יסתלק מן הספק. זה רק עוד פעם, זה כללי הישרדות, שלפעמים כשאין לה חכם הכריע, אז אומרת המשנה, יש כזאת צורת הישרדות, תשאל חכם והוא יסלק אותך מן הספק בלי טעמו של דבר.
אבל עובדה שגם השולחן וגם הרב עובדיה פוסקים בדרך כלל לא כפי ראות עיניהם בסוגיה, לפי רוב חכמים,
רוב חכמים, זו ענווה. אם כל הרופאים אומרים דבר אחד ורופא אחד אומר אחרת, בטח מקבל את דעתו. יש ענווה, יש...
בסדר, אבל הם לא הולכים לפי דעתם האישית בפסיקה.
מה? אני לא יודע, מה זה קרה דעת האישית? זה...
הם
רואים, הם מתרשמים מחוכמת החכמים שקדמו להם.
נכון, אבל הם לא פסקו לפי איך שהם הבינו את הסוגיה.
מה זה נקרא הבינו? לא אדם בא ואומר, אני עכשיו ראשון, אין לי ראשונים, אין לי אחרונים, אני עכשיו אעשה מה שאני מבין. זה שוטה. אני בא אחרי כל מה שקדם, ואני מתרשם לאיפה דעת החכמים העיקרית נוטה. ואם אני רואה כאן כוח הכרעה חזק, אני נותן לו ודאי משקל כבד. אבל זה התרשמות, זה נקרא שימושה של תורה. לשמש את החכמים.
אבל אני לא יכול לקרוא לשפסקו.
אני לא יודע מה זה נקרא ראות עיניהם, אני לא יודע מה זה נקרא ראות עיניהם בלבד.
יש עכשיו
אז למה במקומות אחרים כן הקלו נגדו?
אז אני לא יודע.
סימן. אז לא בגלל שזה השולחן ערוך, אלא בגלל שיש כאן, עדיין המשקל לא היה מספיק כבד לעמוד להכריע נגד דעות אחרות. כי הדברים עצמם לא הוכרעו.
הם הבינו אחרת בסוגיה, מה זאת אומרת?
הבינו אחרת. אבל יש כאן גם צד להבין אחרת. אז אומר, כיוון שההכריע לא היה מוחלט, אז הם קוראים לזה בדרך ענווה, לא, אין לנו מספיק כוח במקרה הזה להכריע נגד דעה מרכזית. רבי תוסיף לא המציא פה דעה מליבו, הוא בעצם מייצג איזושהי דעה של הרמב״ם, של הריף, איזו דעה מרכזית. אז הוא אומר, אין לנו מספיק כוח להכריע נגד דעה מרכזית כזאת. אבל זה ביטוי.
אבל
יש גם אפשרות להבין אחרת.
אבל
יש, אז הנטייה שלהם, אז הם אומרים, אז למה הם אומרים את זה? שאם יהיה לך צירוף, אתה יכול לסמוך על הצירוף הזה, בלי צירוף עדיין זה לא מספיק כבד. אבל לא התכוונו בגלל שהבית יוסף אמר. אז למה הם יחלקו עליו במקומות אחרים? ודאי שמתי שהדברים מוכרעים, הם ודאי חולקים. ככה דרכה של תורה. אוי ובוי אם אנחנו נפסיק את השתלשלות ההלכה ונגיד שהיום נמליך את הבית יוסף ונגיד שהוא החכם האחרון בישראל, אז אפשר לסגור את כל הגמרות שלנו. נעשה קיצור הלכות. ונעשה את פסקי, והתורה, כל נושא הכלים בכלל לא רלוונטיים. למה אחר כך נכתבו נושא כלים על השולחן ערוך? רק נסכם ונעשה קיצור מה כתב הבית יוסף וגמרנו. מאיפה שמענו דבר כזה?
זה שהרמב״ם אומר לעשות.
הרמב״ם לא אומר את זה לעמי ארצות, לא אומר את זה לתלמידי חכמים. אתה חושב שהרמב״ם מתכוון לגנות את התלמוד? התלמידי חכמים את התלמוד, ורוב ישראל שההשקעה שלהם בתלמוד היא ללא תועלת, עדיף שילמדו את פסקי ההלכות שלי. טוב, בואו נמשיך הלאה. השומע ישמע, מה?
עשרות מקרים במשנה ברורה רואים שדעתו נוטה לחלוק על הרמה או על פוסק אחר, והוא אומר, הוא אומר, בכל זאת אני לא
אחלוק
עליו, כי אני
למה?
נותן לו את הכבוד.
למה? כבוד? למה הוא לא נותן לו כבוד במקומות אחרים?
הוא נותן לו את
ה...
אבל אני אומר, זה ביטוי מקרי.
צריך רב אחד דווקא?
לא, לא. צריך רופא אחד?
אפשר לקחת את הקולה של כולם?
לא, זה טיפש. אתה רוצה לקחת את הקולה של כל הרופאים?
אבל זה חובר כמה פעמים.
מה שאתה שואל על רב, תשאל על רופא. זה היה המשל הכי טוב. מה שאומרים ברופאים, ככה תתנהגו ברבנים. אף אחד אין לו רופא אחד. רופא אחד בחופשה, מתקשרים לרופא השני בקופת חולים. אז מה קרה? הוא מוסמך להורה, והוא מוסמך להורה. אז מה קרה? לא נורא. אז מה קרה? וברופא אתה יודע להבחין אם היה תרתי דסתרי? אין דבר כזה, אין דבר כזה, זו המצאה עשה לך רב, אין דבר כזה. כן, עשה לך רב זה או ללמוד תורה, הגמרת דנה אם טוב ללמוד מרב אחד או שניים בזמנם שהיו גורסים בעל פה והיה יכול בלבול הגרסאות, איך הגמרה אומרת, בבקיאות שהיו גורסים רב אחד שלא תתבלבל בגרסה, ובעיון אפילו טוב כמה רבנים, הגמרה מסכת עבודה זרה, או עשה לך רב יסתלק מן הספק, נספרים על רב חיים מבריסק שהיה לו שאלה שהוא לא יכול היה להכריע, הוא היה כותב טלגרמה לרב יצחק אלחנן ספקטור מקובנה, אני מבקש, תכריע לי, אבל אל תכתוב לי את הטעם. אם תכתוב לי את הטעם, אני אתחיל לסבך אותי, אתה צודק או לא צודק. הסתלק מן הספק, תכתוב לי הכרעה וזהו. אני רוצה להסתלק, עשיתי לי הנהגה כזאת. תראו רבינו יונה במקום, מביא ירושלמי כזה, שזו סוג הנהגה של הכרעה. בגלות אין לנו סנהדרין, אז נתנו לנו כל מיני דרכי הנהגה.
עושים שחזל אומרים, לא לנהוג כמו רבי יהודה בין השמשות מצד אחד, וגם להתפלל, לעשות גם הלכה וערבית.
נו, ומה?
אז אי אפשר לעשות שני...
אבל עוד פעם, שם זה מקרה נורא חריג, שהגמרא באמת לא הכריעה, לא הכריעה את הספק הזה. אז אומרת הגמרא, מי שאינה כך, גם שפי רבית ומי שכך. אז זה הגמרא אומרת, אל תעשה תרתי דסתרי. שם זה בדין עצמו, אל תסתור את עצמך. אבל כשאתה בא לאיש או מורה הוראה, אתה לא אמור לדעת את כל אשר בליבו. במקרה הזה שאלת, קיבלת תשובה. במקרה האחר, אני לא מחזיק ראש ואני לא יודע לעשות לשיטתי, הוא שתמיד הכל ילך במקביל. כן?
רק שאלה אחת. עד רבינה ורבשי, יכלנו לדעת בפירוש מי רב ומי לא רב.
בפירוש מי רב ומי לא רב.
מי שקיבל הסמכה, רב. מי שלא קיבל, אז כשיקבל...
לא, לא מדויק כל כך. הסמכה בטלה עוד קודם. אבל על כל פנים...
מי שקיבל הרשאה להורות, אז עליה
גם תהיה הרשאה להורות. אז מה אתה שואל?
איך?
יפה.
איך הוחלט?
שאלה יפה. ואני שואל אותך שאלה, איך אתה יודע מרופא?
קיבל הסמכה מרופא גדול.
הסמכה מרופא גדול, יפה. ואם יבוא אליך איזה רופא, אם יבוא אליך איזה רופא לא קובנציונלי, ויגיד לך שקיבלתי הסמכה מרופא סיני, אתה תגיד. הבנתי.
יש אנשים שצריכים
אדם יכול לבחור, כנראה שיש לו רק בעיות בעיכול. אם יהיה לו בעיה קשה, אז הוא מופר את חייו לגלגל מזלות.
למה בתקופת המוראים לא היה קו הכי נלחדי?
טוב, שאלה יפה. למה?
היה,
אבל למה תלמוד כאילו? נכון, יש כללים, נכון. על הסך הכל יש, אבל צריכים לקבץ אותה.
לפי מה בוחרים רב? לפי מה ש...
איש מקצוע, איש מקצוע הכי קרוב לבית שלך. מה זה? לפי מה בוחרים רופא? לפי הקרחת שלו? איך אני יודע מי זה רופא טוב? איש מקצוע שהקהילה הרפואית הסמיכה אותו, וקרוב לוודאי שעל דבר קל גם רופא קל, דבר כבד, רוצים לחפש את מישהו שהוא יותר התמחה ויותר בעל ניסיון, והולכים לקבל כמה חוות דעת לפי שיש שאלה כבדה. מתנהגים באחריות בכל תחום בחיים, וככה גם בהלכה, זה הכל. אם שומעים איזה רב שהשם שלו לא נודע, ויותר מדי יוצא עליו לעז שהוא מקל, אז כמו שברפואה אני לא הייתי הולך לרופא כזה, גם בהלכה מגיע שהאדם יתייחס לזה באחריות. מי שמחפש רבנים מקילים, אני אשאל אותו, ישאלו אותו רק שאלה אחת, האם גם ברפואה אתה מתנהג ככה, אז בסדר.
על
תפי
זה.
כן.
הרבנים שכן מקבלים את המאירי ורבי ראשונים שנמצאו בגליזה הקהירית.
נו.
אז מה הם עושים את זה? הרי אין לנו שום ראיות, מדובר בו ברב שהיה רב.
אז עוד פעם, אתה נכנס פה שאלה טכנית, שאלה מציאותית, אני לא...
אם זה המדד...
אתה שואל שאלה מרתקת לגופה. היא לא שאלה שנוגעת בעקרונות. את העיקרון הבנו. עכשיו, האם אתה מחויב ללכת ולשאול רופא, האם לשאול אותו, אתה מסתמך גם על הכתבים, על הכתבים המדעיים האלו או אלו או לא? נראה לי שאתה פטור מזה.
איך מחזיקים המאיר
מורה הוראה?
מי
אמר
שהוא היה מורה
הוראה? שאלה. שאלה נקודתית.
אבל זה לא עמד בתנאים שהרב
הביא. אז עוד פעם, יש לנו שאלה, האם חכמים שהתגלו כתבי ידיהם באיחור, האם יש לנו מספיק מידע לראות אותם כמוסמכים, כבעלי הסמכה? שאלה טוב. תפתח את הסוגיה ותראה את דעות החכמים, וגם בזה תצטרך להכריע.
אז מה רב אמר?
מה לעשות? מה?
אחר שנגמרה הסמכה, אז מה אנחנו...
אנחנו מתנהלים לפי אנשי מקצוע שצריכים לשכנע אותנו. היום חכם ישראל, כל השאלות ותשובות שנכתבו מאז חתימת התלמוד זה ספרי שכנוע. זה לא ספרי יבוא אדם ויגיד, תשמע, כתוב בספר הזה, שאני לא יודע. והחכם היחיד שהתייחס לזה, אתה נודע ביהודה, אז בטח אני אסוס ואשמח למצוא תשובה מתייחסת. מה לעשות שתמצא נודע ביהודה נגד חכם אחר בישראל, שכתב, אתה צריך עכשיו, או להגיש את זה לשולחן החכמים המופלגים, או שאתה נשאר, מסופק. אנחנו מתנהלים בכללי הישרדות, זה מה שיש לנו. אז ברוך השם שאנחנו אחרי הרבה תהליכים, שבדרך כלל רוב הדברים כבר נאבדו על ידי הרבה חכמים, ואיכשהו הדברים הלכו ונתבררו, מהי הדעה היותר רווחת, היותר מרכזית, ויותר ששכנעה את רוב אנשי המקצוע. זה בעצם המקום שאנחנו נמצאים בו. אז כל ספרי הליקוטים בעצם זה מה שעושים לנו. הולכים ומקדמים אותנו לדעה היותר רווחת.
אם יש מחוקת, דוגמה, עובדה של הרובדיה, מה נברך על משהו מסוים, אדמה או שהכל...
כן. אין לך ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולא, אין לך מה לעשות. אלא אם כן נכנסת לעומק הסוגיה, ואתה שוכנעת שאחד החכמים יותר שכנע אותך בגוף הסוגיה.
לרמב"ם.
מה?
לרמב"ם קודם, אם אינך יודע איך המדין יותר, דרבנן
לא... זה גמרא מפורשת, כן. הרמב"ם אומרים,
ויד. אם אין את זה, אחד מבטא, זה לא כתוב בגמרא. לרמב"ם.
טוב.
אפשר
לעזור. אה, אם מי שהרמב"ם קיטה נקצת, שלא רמב"ם תוסף, שלא כולל פסיקה שם, לא, מה? טוב. אז עוד פעם. אם אתה נכנס לכללי הפסיקה, אז תלמד גם את הספר שלו.
לא,
אם, אני אומר לך את ההיגיון הישר. אם אתה מביא שהרבה ספרים כתבו אחרת ממני, אז תלך אחרי, מה אני אעשה? אני הקטן לא מבין, ואני לא שמעתי שאחד מגדולי החכמים הפוסקים פעם משתמש בחלוקה כזאת של אשכנזי ספרדי. לא שמענו דבר כזה בדורות הקודמים. גדולי החכמים. אני גם לא חושב שגם כף החיים לא השתמש בזה, וגם לא בן איש חי, ולא... לא שמענו על, 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 על דבר כזה. זה לא רלוונטי. זה שאלה מקצועית, זה לא שאלה שבכלל תלויה במנהג. מה שתלוי במנהג, המנהג מחייב. אם אנחנו נגיע למנהג, גם זה דיון, האם המנהגים שהבאנו מהגלות, האם מחייבים אותנו או לא. זו שאלה הלכתית שוב פעם. אז זה כבר שאלה בהלכות מנהג. אבל אם נגיד שזה מחייב אותנו, ומסתבר שככה לעת עם ישראל נוהג, בכל פנים בדברים מסוימים, אז בסדר, אז בדברים של מנהג נתייחס לזה, אבל דברים שהם שאלות הלכתיות נטו, המנהג לא מעלה. זה שאני הגעתי מגלות מסוימת לומר שאני מחויב לרב מסוים, אז גם אם נאמר שתושבי ארץ ישראל נגיד קיבלו עליהם חכם מסוים שאקנמרא דאתרא, אז כל הגולה שהגיעה מארצות ערב כולם מחויבים לחכם שקדם פה וכבר לא. חידושים גדולים מאוד לבוא וככה להכריע את ההלכה בתורה.
מנהג זה דווקא דבר שהוא לא שייך להכרעה
הלכתית? זה סוג של הכרעה בדברים מסופקים, בדברים ש...
מה שיש מנהג אבות, שבאנו צריך
לעשות... תלוי, תלוי איזה מנהג. יש בזה, יש מנהגי הלכה, ויש מנהגים שלאו דווקא הלכתיים.
אז יש כאן דבר מנהג הלכה?
מה?
מנהג ש...
כן, שסוג. הלכה רופפת בידך, הלך אחר המנהג.
לא, לא רופפת. אבותה נהגו בהלכה הזאת.
אז מה?
אז זה לא אומר.
לא.
נוסח תפילה.
נוסח תפילה. אז שוב פעם אתם רוצים שגרשו אותי בסוף.
אז מעניין. חידוש.
הרב כבר דיבר על זה.
כן.
פער זה לא לעניין וכל השאר...
מה אני אגיד? כולנו יודעים, יש לעם ישראל שני נוסחאות מקוריות, עדות מזרח, תימנים, שזה בערך מאוד, ואשכנז המקורי. לפני 200 שנה עשו בלילה בין שתי הנוסחאות האלו. זה ודאי דבר תמוע. אז מה נעשה? למה לא להתפלל נוסח מקורי? למה לקחת נוסח שאנחנו יודעים בוודאות את הרגע שבו עשו את הבלילה ויש שם המון המון שיבושים? אז למה לא לקחת סידור מתוקן? זה מה שאני יכול להגיד בתחום הזה. מעבר לכך, ודאי שכל אחד יעשה כמנהג אבותיו בנוסחאות שהוא קיבל.
יש חיוב לעשות
מנהג אבות
או שהמלצה?
בין כה וכה זה לא כל כך משנה. בין כה וכה יוצאים מאיזה חובה בכל הנוסחאות. זה לא כל כך משנה. אפשר להתפלל בכל סידור, כל אחד יכול להתפלל בסידור של השני, בכל התפילות, תמיד תורף הדברים זה רק המטבע העיקרי, וזה לא מעכב, וזה לא כל כך משנה.
זה צורת ההגייה של המקום
של הרביעות. טוב. לא, לא, אני לא ראוי לסגור את הדברים האלה. יש כאן חכמים, ואנחנו חורגים מגבולותינו. דיברנו פעם על גאווה, אז כל האדם לחרוג. אני אומר את הקווים הכלליים לעורר רק את המחשבה. אני לא מכריע. אני אומר את הדברים הכוללים. טוב, אז למעשה בפועל, רבותיי, מה שיש לנו היום, רק נסגור את השתלשלות ההלכה, שסיכמנו שבעצם הכללים, לא, 1400 שנה הכללים לא השתנו, אנחנו נמצאים בכללי הישרדות של הכרעות מתוך דעת אנשי המקצוע, בדיוק כמו שהמדע מתפתח, בדיוק כמו שכל תחום בעולם מתפתח, באמת החכמים דנים בכל שאלה, שומעים את דברי הראשונים, ודנים בדבריהם. אם מגיע חכם גדול מישראל שפתאום מגיע עם עוצמה חזקה, תראו לדוגמה הגאון מווילנה הגיע ופתאום בקע הרבה הרבה מוסכמות ופרץ בהם ולחם וכגודל, איך אומר החפץ חיים, רבן של כל ישראל ויתת שהכל תלויים בו, כדאי הוא להכריע, פתאום לוקח חכם מאוחר ונותן לו כובד משקל. הוא באמת היה חכם מופלג ובאמת נדיר מאוד. כל בני דורו ממש נכנעו לחוכמתו והבינו שיש פה משהו שאלף שנים לא היה בעם ישראל. אני אומר, אז זה חלק מההתרשמות של אנשי המקצוע, איזה כובד משקל לתת לחכם גדול. נתנו לאיינשטיין, לניוטון, נתנו גם כן משקל לא של עוד מדען. יש פה חכמים גדולים שהמשקל שלהם כבד. אז זה דברים שהם חלק מההתייחסות המקצועית. אז עד שלא נהיה מקצוענים, לא נוכל להיכנס להכרעות האלה. אבל בסך הכל הדברים ככה מתנהלים, עד דורנו, שאנחנו למעשה חיים היום מספרי איסוף של כל המסקנות של דיוני החכמים במשך כל התקופה הזאת, ואפשר להגיד שכל מה שאנחנו נוהגים היום זה הכי קרוב למה שחתמו ברבינה ורבשי. הכי קרוב. זה לא שלהגיד שזה היינו אך, כי זה עבר הרבה הרבה דיונים וספקות, אבל זה הכי קרוב לפי חוקי המקצוע הנכון וההוגן, לאור דברי משה רבינו, שמי אוהל מועד נחתמו אצל רבינה ורבשי, והגיעו אלינו אחרי כל המסורת הזאת של הדברים. אז אנחנו יכולים להיות רגועים ש... כל מה שאנחנו בסך הכל, כל החכמים, אנשי המקצוע שאנחנו חיים, סמוכים על שולחנם, כולם הכי הכי משתדלים לדייק ולהגיע הכי קרוב ממקורות התלמוד. עכשיו נשאר לנו עוד נושא. מישהו רוצה עוד להוסיף משהו או שאפשר לעבור לנושא הבא? הנושא הבא כן.
אדם שהוא לא יהיה חכם גדול. יש טעם שילמד גמרא ותיתן את הנעליים הגדולות שכבר הוא לא יכול לשים את זה משהו
אני חושב שאין ספק שכן, בגלל שכמה שאדם לומד, אני לא בא להגיד עכשיו מה מערכת השיקולים, מה הוא יעשה במקום זה. זו פה שאלה אחרת. באופן כללי כל לימוד סוגיה מקרב אותך יותר למקורות ומביא לך יותר מידע להיות מודע לשאלות, להיות להכיר את הנושא. אם זה יהיה על חשבון דברים אחרים, זה כבר שאלה. אם אדם שאין לו מספיק זמן למשך היום ועדיף לו להשקיע בקיצור הלכות, ייתכן שזה עדיף. זה כבר שאלה של מה עומד בפני מה, מה מול מה. בגדול, הלימוד התלמוד זה ספר הלכתי שמקרב את האדם לעולם המושגים ומביא אותו יותר למודעות מה, כמה שאלות עומדות לפתחו.
אדם שכן יתמיד חכם, יש לו את החיוב,
אם הוא
תמיד
חכם זה מורה הוראה. גדר תמיד חכם זה מורה הוראה. שואלים אותו בכל מקום ויודע להשיב. אז אם הוא איש מקצוע ולא לומד את ספרי המקצוע, אז איך ייתכן שהוא תמיד חכם? בוודאי
יש מחייב. לא, אדם שיש לו את הפוטנציאל להיות תמיד חכם.
נו.
יש לו אפשרות לוותר על זה ולסמוך על החכמים שקדמו לו, הוא עצמו צריך להיות מורה הוראה לעצמו. יש לו את החיוב להיות מורה הוראה לעצמו, שיכול...
למה רק לעצמו? גם לאחרים? שיעיר לעם
ישראל? לעצמו לאחרים.
נו, אז מה השאלה?
יש לו את החיוב הזה להיכנס לזה.
יואב בן פרויה שרצה להיות בעל מקולת, מה עושים לו? מה דינו? עוד שהוא חייב מיטה?
יש כבר הרבה חכמים.
זה הרבה חכמים, אתה יודע איזה אור גדול כל אחד שמורה הוראה יכול להעיר לעם ישראל? אם הוא עשה חשבון שמספיק ויש לו להשקיע לעם ישראל תועלת אחרת, שיעשה שיקול דעת. אז רק אנחנו רוצים להוסיף את הנושא שהוא נושא הסתרי תורה. איפה הסתרי תורה נכנסים במערכת השתלשלות תורה שבעל פה? אז החלק הזה נקרא בלשון חזל דברי אגדה. דברי אגדה הרבה פעמים נשמע לנו כמו שחכמים ישבו ואמרו דרשות לעמי ארצות בין מנחה לערבית ורצו לחזק את ליבם ביראת שמיים, אמרו להם כל מיני דרושים יפים ומשלים וסיפורים. ממש ממש לא כך. כל החלק של האגדות חז"ל כולם שייכים לחלק הפנימי של התורה שנקרא בית מדרש של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. שמשה רבינו קיבל את התורה בהר סיני, הוא קיבל חוץ מכל גופי התורה שבכתב ושבעל פה, הוא קיבל תורה שלמה שנקראת ברייתות ומשניות שעוסקים במערכת הפנימית של התורה, שהשכל וידוע אותי. זה עד חתימת הנבואה כל הבית מדרש הזה היה עובר דרך בית מדרש שנקרא בני הנביאים. הבית מדרש שנקרא בני הנביאים זה היה בית מדרש שמוביל את אותה מערכת. מי שנחתמה הנבואה, ממלאכי והלאה, זה היה בית מדרש של התנאים שנקרא מעשה בראשית ומעשה מרכבה. זה המשנה מסכת חגיגה אומרת אין דורשים. היה להם בית מדרש מיוחד ששם עסקו בסתרי תורה. והיה להם ברייתות ומשניות מאר סיני, מאוהל מועד. הכל היה כמו תורה, כמו גופי התורה להלכה, ככה היה להם גופי תורה בסתרי תורה. ההבדל הוא רק אחד, שבגופי תורה יש את הכללים שזה הופקד בידי הסנהדרין עם הסמכות האלוקית של ההכרעות ההלכתיות, ואילו החלק הזה הופקד בידי הסנהדרין לשמור על התכנים, אבל זה לא חלק שנוגע הלכה למעשה. זה חלק שכולו רק השכל וידוע אותי, ולכן החלק הזה אסור לו להתערב בחלק המשפטי ההלכתי. חגי הנביא שישב כראש הסנהדרין, הוא אף פעם לא העיז לומר את המילה, את הדברים שלו, ברגע שהוא היה נמנה יותר מדעה אחת מתוך ה-72 מה-71 או 72 סנהדרין. למה? כי הוא אומר, זה שאני נביא זה לא רלוונטי, עכשיו אני מכריע כחכם בישראל. הרעיון, הידיעה שלי בסתרי תורה לא רלוונטית להכרעת ההלכה. אם הסנהדרין ירצה להתייעץ איתי בתור יועץ נבואי, האם כדאי לגזור על עם ישראל נטילת ידיים ואיזה השלכות יש לזה, אז שיצא ששלמה המלך תיקן נטילת ידיים, יצא בת קול ואמרה חכם בני ישמח ליבי גם אני. כלומר זה היה שם, אין ספק שכל תקנות חז"ל הם נבדקו גם במשפטים הפנימיים, על דרך שהגאון וילנה אומר, חיילה על הדעת שחכמים אסרו גילוי, הם התכוונו באמת רק בפרקטיקה שנחש ישתה מהמים וימות מפני הסכנה. הרי ברור שמדובר פה ברעיון פנימי של נחש רוחני, שברגע שמים גלויים ועומדים ונחש תיאורטית יכול לבוא ולשתות מהם. מה זה? זה לא צריך, הם לא הוסיפו. זה כבר חכם, בגמרא מסכת עבודה זרה אומרת שאסור לשתות מים גלויים. קידוש זה מלבד אחקריון על פחתיך. אבל כאן מדובר בהלכה למעשה, אסור לשתות משקים גלויים.
כל התקנות של חז"ל יש...
תקנות חז"ל לא נשתנו. אלא מה שהגאון וילנה אומר, אתה חושב שהדברים תלויים הם פרקטיים? הם באו להגיד לך? הם שקלו את כל הדברים בכל הרבדים הפנימיים, הם גילו לך טעם אחד, אבל אם אמרו לך אסור, אז זה אסור. ואין לך רשות להתחכן, לבוא ולהגיד, אני תולה את התקנה בטעם מסוים, ובטל הטעם בטלה התקנה. אז פירוש הדבר שבתור יועץ, חגי הנביא ידע לייעץ, מה זה סוד נחש, ומה זה באמת משקל של מים גלויים. אבל אחרי שהם שמעו את העצה שלו בתור יועץ מקצועי, עכשיו הם נמנו לרוב דעות והחליטו האם זו גזרה שרוב הציבור יכול לעמוד בה, והאם זה מספיק טעם לגזור אותה, ושם זה הוכרע רק בכלי השכל. אתה יכול, ואני אראה לך מאות פעמים שבחזל שלא פלגינן, לא פלוג חכמים. אתה יכול לעשות איזשהו שאלה יפה, נו יש לך עכשיו לכתוב מאמר הלכתי, אתגר גדול, מתי חכמים עצמם תלו את זה בטעם ומתי הם לא תלו את זה בטעם. אם תמצא את את הסוד, אז תוכל להביא אור גדול לעולם.
כל התקנות של חזד יש
לשאול בפנימיות? מסתבר.
אם בקשר
לנושא
הקדמי הקודם שכבר האם יש חידושים הלכתיים שלא נמסרו למשה רבנו מסיני ומשה רבנו קיבל רק את הכללים, או כל חידוש שעתיד להתחדש נמסר למשה כפשוטו בסיני?
ודאי שלא נמסר כפשוטו בסיני, ודאי שזה בפוטנציאל של הכללים. משה רבינו לא היה אמור לקבל חידוש של תקנת סתם יינם. העולם עוד לא הגיע לשלב הזה שבכלל הוא אמור לדעת דבר כזה. אלא...
אז אפשר להשתמש נניח במוסד תיאורטי של קצת מחקרית של התפלחות הלכתית חד ושלום ממקרים מסוימים.
אם זה בכלל הכללים האלוקים שימסרו לנו, אז ככה הדברים מתפרטים. אז רק נסכם, רק נסגור בקצרה. אז יצא לנו כך, יצא לנו שיש לנו בית מדרש של סתרי תורה שהיה לו מסורת עד, אפשר להגיד עד חתימת התלמוד. אנחנו יודעים בוודאות שכל כשקטן בישראל, לא קטן, שקטן שבא המוראים, היה בקי בחוכמה הזאת, וכל אגדות חז"ל נכתבו רק בשפה הזאת. בלי השפה הפנימית הזאת באמת אי אפשר היה לחשוף את כל המערכת הפנימית שהיא בונה את כל אגדות חז"ל, כל מדרשי חז"ל, הכל בשפה אלגורית פנימית שרק מי שמכיר את השפה הפנימית יכול לחשוף אותה. עכשיו היא נעלמה מעם ישראל במשך מחתימת התלמוד בערך עד לפני 900 שנה, 800 שנה, שזה בערך 600 שנים שהחוכמה הזאת נסתרה מעם ישראל. הגאון וילנה מביא זוהר מפורש שזה הנהגה שבאלף החמישי שבתוקף הגלות החוכמה הזאת תסתר מעם ישראל, כי זה כמו בחינה שכמו שהנבואה בטלה מסיבת האבונות, גם החוכמה הזאת היא עתידה להסתתר בתוקף הגלות. אבל הזוהר כבר מבשר שבתחילת האלף השישי הדברים ישובו לעם ישראל באופן פלאי, ואכן הם שבו. בתחילה הברייתות שבו ועדיין לא הבינו את מה שלא חזרה החוכמה לחשוף את כל המערכת שמעומדת מאחורי הדברים. לאט לאט הקדוש ברוך הוא גילה גילויים לחכמי ישראל המופלגים מרבותיו של הרמב"ן ועד הארי. לקח כמה מאות שנים שטיפים קיבלו בדרכי הגילויים ברוח הקודש, קיבלו את הכלים לחשוף את הבנת הדברים. ואפשר להגיד שהארי הביא את כל הנתונים הנצרכים, שכל המבנה של החוכמה קיים בכתבי הארי. מי שלומד את ההקדמות שלו יכול לחשוף בבת אחת את כל מערכת אגדות חז"ל במבניות שלהם, בלי להבין את הרעיון הפילוסופי שלהם, אבל לראות שאין לך דבר אחד בחז"ל שלא קשור למבנה המסוים הזה, שרק על פיו הדברים יכולים להביא, יכולים להיות מובנים. וכמובן אגדות חז"ל, וכמובן הזוהר והתיקונים וכל ספרי הסוד שמתלווים להם. ומכאן מביא רבי אייזיק חבר בספר שלו מגן וצינה הוכחה
אחי...
לא, הם היו בידינו תמיד, אפילו בראשית רבה, שזה ספר שמאז ומעולם היה בידינו. היום אנחנו יודעים שלא הבנו שם מילה אחת, שזה ספר שהוא כולו נכתב רק בשפה המסוימת הזאת, שבלי להבין אותה זה לקרוא מאמרים סתומים, ובהחלט אנחנו לא מבינים, זה נשמע מאוד דברים לא ברורים. נדמה לנו ש, ששני חכמים נחלקו באיזה סיפור מסוים, זה היה כך או כך. מה?
אם לומדים מדרש,
ניתן דוגמה.
עם המהר"ל, עם שפת אמת, עם המהר"ל, זה לא.
אז עוד פעם, המהר"ל הוא כבר היה בעל סוד. הוא כתב את זה בשפה מאוד עלומה שלו, שהוא בחר להתבטא, אבל הוא התכוון לדבר בשפה שלו, לגלות את זה בשפה שהוא רצה. הוא נורא רצה להסתיר, מי שיחשוף את הרמזים שלו, אולי יבין, מי שלא, אז יבין איזושהי מבניות מסוימת.
לא בכוונה חושפים, זה בדיוק העניין שהיה לא אחד...
טוב, אז זה...
הרב, מעניין היה, הרב קצת יותר מסתומך.
קצת, כן.
איזה סגנון זה שהיה?
הוא חכם גדול שהכיר את כל השפה, והוא ניסה... הוא ניסה בשפה מדוברת לתת, אני לא חושב שיש שם משהו שיטתי דווקא בדרך הספר. לפעמים בדרך המוסר, לפעמים בדרך הזאת, הוא כולל במאמרים, וכמו שהגרא אומר, שחכמים יוכלו לדבר בכמה רבדים. זה לא אומר שהם דיברו רק ברובד אחד, אבל ברור שבלי הרובד הפנימי, למעשה הדברים נשארים עדיין מאוד מאוד חלקיים. צריכים לראות את כל הרבדים. אז לכן אני חושב שבעין היה אפשר לראות הרבה 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 צורות. אבל תפתחו את הביאורי האגדות של הגאון מווילנה, שם הוא מדבר רק בשפה הפנימית, ופתאום רואים איך אפשר היה להבין את המאמר הזה לפני ההקדמות האלה. זה כמו להיות כמו עיוור באפלה.
מה זה לב נתיבות שיש את כאילו לדעת איך לומדים?
מה זה לב נתיבות? מה זה?
30.
יפה. 32 מידות שהמדרש... המדרש נדרש בהם. אז זה חלק ממסורת תורה שבעל פה, שבדברי האגדה, ככה המוראים והתנאים היו דורשים את הפסוקים בתנך בדרך האגדה. אבל כמובן שזה היה בתוך היסודות של הסוד. עכשיו אני רוצה רק מה... מה זה דוגמה? דוגמה. אתן לכם דוגמה אחת של הגאון מווילנה, רק דוגמה אחת, רק לראות מבניות, לא שנוכל להבין את הדברים. נגיד, כל זמן שהצדיק בעיר הוא עודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא צדיק מן העיר, פנה עודה, פנה זיווה, פנה הדרה. מה החכמים רוצים להגיד לנו? מישהו צריך להגיד, אמר, דבן צל בעיר, האור הוא בשעירו עתיקה גדול. יצא מן העיר, פחות. שבת שיודעים שהוא נפע על העיר, אז האדם מרגיש פחות שמח. טוב, חכמים צריכים להגיד לנו דבר כזה. אומר הגאון מווילנה, צדיק זה מי שלא יודע שצדיק זה יסוד. מי שלא יודע שעיר זה מלכות. כשהצדיק בעיר, אז עודה, זיווה והדרה זה נצח עוד ומלכות. וכן על השפה היא פנימית, זו שפה שלעולם היא אפשר להבין פה בלי להבין. וכן על דרך זה. זה דברים מופלאים, זה כמו לפענח קוד צבאי שכולל את כל העולם כולו. ופתאום כל התנך מקבל רובד חדש, כל אגדות חזל, הכל נחשף בבת אחת. רק אני אסיים את ההוכחה של הרב יצחק איזיק חבר. אז הוא אומר במגן וצינה, הוא אומר, הוא רק רוצה להגיד נגד המפקפקים לצערנו, הוא כותב את הספר שלו נגד יהודה דימודינה, שלא צריך לקרוא לו רב, אבל יהודה דימודינה היה אדם איטלקי שכפר בחוכמת האמת. אז הוא כותב לו ספר מאוד מגן וצינה להילחם בו מלחמת חורמה, והוא אומר, מביא שם הרבה ראיות עצומות ונוראות, אבל נראה לי שהראיה הזאת היא ראיה הכי חותכת, פשוטה, שדי לנו להסתפק בה. אז הוא אומר חבר, איך ייתכן? שאלה לכולי אלמה, גם אלו שחס ושלום תולים את כתיבת הזוהר לרבי משה דליאון, היה בתקופת הרמב"ן, אז יעלה על הדעת, הוא אומר, שספר... שנכתב על ידי בן אדם סוף כל סוף, ספר שאף אחד לא כופר שהנתונים האלה היו ביד עם ישראל, ביד גדולי החכמים. איך ייתכן שכתב את הספר אדם שלא ידע בכלל להבין את מה שהוא כותב? הרי עד שהרי לא הגיע, אף אחד לא יכול לחבר מילה למילה. אז איך ייתכן שספר נכתב על ידי אדם שלא יודע בכלל את מה שהוא כותב? הגיע הרי וברוב חכמתו הצליח לקחת גיבובי דברים ולהפוך את זה לחוכמה שאין לה קץ. אתם מבינים את האבסורד? ופשוט הוא אומר, זה ברור כשמש, שספר שהיה ביד עם ישראל מאות שנים ואין לו מפענח, פירוש הדבר שנגלו לנו הברייתות העתיקות שהיו בזמן התנאים והמוראים, והרי ברוח קודשו, זה גם עדות להרי שהוא קיבל ברוח הקודש מפי אליהו, כמו שהוא כותב את כל המפתחות של הספרים הללו. אז רק נשלים את התמונה. כמובן שמפתח הספרים של הארי פתח לנו את המבנה, אבל המבנה עדיין לא נתן לנו את הפירוש הרעיוני. בשביל מה הקדוש ברוך הוא דיבר בשפה כזו?
הפירוש הרעיוני הוא אינסופי, לא? הוא כמו התורה.
אינסופי, ודאי. לנצח נצחים ילמד את הרבדים. אבל לכל הפחות את הבסיס. מה התורה הוא מדברת איתנו?
גם זה אי אפשר להגיד.
הארי לא גילה, לא ניתנה לו רשות לגלות. והרמח"ל קיבל את הרשות לגלות, את הרובד הנמשל. הארי קיבל את כל המשל, את כל המבנה, והרמח"ל קיבל עד כמה שניתן לו רשות לגלות את הנמשל של הדברים, את הרעיון הפילוסופי שעומד מאחורי המערכת. ולכן זה מה שזכינו, וברוך השם לקראת הגאולה, בדיוק בתחילת ההתחלתה, בדיוק הרמח"ל והגר"א, שניהם במקביל, זה בווילנה וזה בפדובה, שניהם מדברים בשני, כשני נביאים שמתנבנים ממש בשני סגנון, אבל כולם מדברים באותו תוכן. שניהם מפרשים את דברי הארי. הגר"א אומר בשתי עדויות, הוא אומר הרמח"ל זכה לקבל את ממשל דברי הארי, שכל כתביו מעולמות, גילויים מעולמות עליונים, והוא אומר, ולשני התלמידים שלו, רב נחמאל משקלו וגם לרב חיים מבלוז'ין, אומר ברוך השם גם אני זכי. כלומר הוא זכה, ויש לנו, יש לנו כתבי יד של הגר"א מספר הדרת קודש, שהוא כותב את כל ממשל החוכמה כמעט ממש מקביל לדברי הרמח"ל. שני סגנונות אמנם, אבל ממש אתה רואה שני חכמים שקיבלו גילויים באותה תקופה של ההתחלת, רואים שזה פשוט כאילו אור הגאולה נצץ בעולם. אז כמובן שליקר את הדברים. מה? הארי מראה לך מבנה, אבל אתה לא יודע בשביל מה הקדוש ברוך הוא רצה, מה הוא רצה. כמו שתראה לך הנביא רואה מקל שקד, והקדוש ברוך הוא לא מגלה לו מה אני רוצה, אז הוא רואה מקל שקד והוא לא יודע מה ההנהגה האלוקית שמתבטאת בזה.
אנחנו יודעים שיש עשרה ספירות, אז מה הנקודה בה?
יפה, אני לא יודע. בא הרמח"ל ואומר הנהגת הכתר היא הנהגת הייחוד, הנהגת בב קצוות זה הנהגת המשפט. נותן לך הנהגות אלוקיות שאתה יכול לפשט אותן, לדעת תמונות לחיי היום יום, ולחיות באמונת ישראל יותר, יותר בהירה, ולהבין את כל המערכות יחסים בהנהגת השם בעולם, ובפרט לקראת הגאולה, שזה הכל, זה ממש תורת הגאולה. אם אני אגיד לכם סוד, אז כל כתבי הרב קוק זצ"ל, כולם הוא תלמיד הנאמן של הרמח"ל. הוא לקח את הרמח"ל ופישט אותו, תרגם אותו לעולם המעשה שלנו. אבל למעשה כל כולו, בלי דברי הרמח"ל, דברי הרב קוק היו כאילו חסרים, לא היה לו על מה להתבסס, לא היה לו שום מקור יהודי אחר לבנות למלא שני המקורות של הגר"א והרמח"ל. אין כאן שום מקור אחר, הוא כולו בנוי תרגום של המקורות, שני המקורות הנאמנים הללו. אני אומר, המהר"ל דיבר בשפה, הוא נמחרי כתבי הארי, אבל הוא דיבר בשפה אלומה. בדיעבד, אחרי שאתה לומד את זה, אתה יכול לקבל מזה המון המון תועלת, אבל קשה לפענח. הרב רוטנר אמר שהרב קוק גילה לו איך לומדים מהר"ל. אני לא זכיתי לדעת, אני לא יודע. אני המון מקבל תועלת מהספר, אבל להשוות את זה לתועלת הברורה, הבהירה שהרמח"ל מדבר, פה הוא מדבר לך ברור, ופה אתה צריך לפענח ולנסות להבין, ונשמע הרבה פעמים שהוא כאילו מדבר בשפה, תמיד מדבר בשפה דומה, הוא מדבר באיזה קודים מסוימים שהוא רוצה להעלים את החוכמה. עכשיו צריכים להיות חכמים, לפענח את זה.
יש עניין להשקיע בזה זמן, או שעדיף ללכת ישר ללמוד רמח"ל ו...
עוד פעם, אתה חייב להתחיל ברמחה, אתה חייב להתחיל בדרך השם כדי להיכנס למושגים, אחר כך בעזרת השם לשאוף ללמוד את המפה, ומהמפה לחזור אל הדברים של הרמח"ל, וככה נעשים חכמים.
וגם אגדות חז"ל, אין לי השקעה.
לאט לאט, לאט לאט, אתה מזהה כבר לבד, תזהה את אגדות חז"ל.
איזה מפה רב?
המפה שנקראת העץ חיים של הארי, ותמצית העץ חיים הרמח"ל כתב עשרה פרקי משניות שבהם הוא קיבץ את קיצור כל דברי העץ חיים כדי לקצר את ההליכים, כי בתוך העץ חיים של הארי אפשר לטבוע, זה ים הגדול. קלח זה ספר שהוא כתב אחר כך, שהוא עושה כבר בתרגום הדברים, זה כבר שלב יותר מאוחר.
הרב
מחנה את המפה, כאילו האדריכלות, קיבלת דירה, אומרים לך את התבניות, התבנית של התוכנית האלוקית בעולם זה המפה, זה העץ חיים. עכשיו, ומה כל חדר מיועד ואיך, זה כבר התרגום הנמשלי של הדברים.
מה הסדר הזאת פעם? דרך השם?
דרך השם, ומי שרוצה דעת תמונות, עד כמה שמבין זה גם טוב, לא מעכב. אחר כך עשרה פרקים, אחר כך קלח, לא מעכב, אפשר קלח ואפשר ספר הכללים ודעת תבונות. שני הדברים האלה, זה הסדר הנכון ללמוד את חוכמת השם.
השאלה,
בשערי רמחל באמצע.
השאלה, אבל הרבה יש משלב מסוים שאדם צריך, כמו שנקרא, לעבור בשביל להגיע ללימודים האלה. האם הוא צריך, כמו שנקרא...
יש שלב אחד. שלב אחד שהוא יהיה חכם ולא יהיה טיפש. מאוד מאוד, בתלמוד מי שטיפש לא יעשה נזקים. מי שטיפש בחוכמה הזאת, זה עצום מאוד. זה עדיין, מי שלא למדן, מי שלא יודע להבחין, שם זה ממש קריטי. ולכן החכמים הזהירו מאוד שאין דורשים אלא ביחיד, חכם מוביל מדעתו. כי שם הטעויות הן באמת קריטיות. שם אפשר להגיע להגשמה, ולכן רשב"י מתחיל את העיד רבה ואומר, ארור האיש עשה פסל ותמונה ושם בסתר, ואמרו כל העם אמן, אומר הגר"א שלא יבואו לגשם. החוכמה הזאת עוסקת באלוקות, ומי שלא יודע איך מגדירים יחס שלנו עם אלוקות, זה קריטי. ולכן צריכים להיות למדנים והדרכה של חכמים, ללמוד את זה בהדרכת החכמים המופלגים. לא ללכת למי שלא באמת מוסמך על ידי החכמים, שהכי טוב זה ספרי החכמים. מי שילמד את כתבי רמח"ל לא יתבלבל, לא יזוז מדבריו, אבל הוא כל כך הרבה פעמים יזהיר אותו, כל כך הרבה פעמים יתקן אותו, עד שהוא בסוף יתיישר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.